הרב בני לאו.
ספר עמוס הוא השלישי בתוך 13, אבל באמת הוא הראשון מבחינה כרונולוגית. הימים שהוא מדבר עליהם, ימי עוזיה מלך יהודה וירובעם בן יואש, שנתיים לפני הרעש, אנחנו יכולים למקם אותם היטב היטב, דווקא בשונה מספר הושע שאיתו פתחנו. כאן אנחנו בימים באמת של ירובעם, בימים של הגובה של ישראל, לפני שמתחילים ליפול, לפני הדרדרת הגדולה שתוביל את ממלכת ישראל אל האנרכיה ועד החורבן. הימים של ירובעם השני, ירובעם מלך ישראל, הם בעצם סיום השושלת, שושלת של בית יהו. אני מזכיר לכם שיהו, המהפכה הצבאית שגרשה את בית אחאב ואיזבל מעל פני האדמה באמצע המאה התשיעית לפני הספירה. עכשיו אנחנו באמת כ-100 שנות אימפריה או מלכות, לא אימפריה, מלכות של ישראל, ואנחנו נמצאים בגובה. הדור הקודם היה דור עלוב. הדור הקודם היה דור שבו היינו במצוקה גדולה מאוד, מכיוון שארם לחצו אותנו, ארם לחצו אותנו כמעט עד רמיסה, כמעט עד לאווירה של האחרון יכבה את האור. אנחנו זוכרים היטב את הדבר הזה מספר מלכים, איך שמתארים לנו את יהואחז, הבן של יהוא, שצועק אל השם בלחץ שארם לוחצים אותם, ואז כתוב שהשם נתן להם מושיע, והם יצאו מתחת לידי ארם. בדרך כלל לומדים מושיע, אתה חושב על איזשהו אחד משופטי ישראל. אבל הרבה הרבה פרשנים וחוקרים מסבירים יפה יפה שהמושיע הפעם שהושיע את ישראל מידי ארם היה דווקא מלך אשור, עדד נרירי. עדד נרירי היה מלך אשורי שעלה לשלטון בסוף המאה התשיעית. בשנת 806 לפני הספירה, הוא נעשה שליט בפועל, לפני זה אמא שלו קצת שלטה בו, ואז הוא התחיל בשרשרת מלחמות בצפון לכיוון המערב. הוא חלם להיות מלך גדול, והוא עשה מלחמות על הגבול של טורקיה, ערארת, וככה הוא נכנס לסוריה, לארם מצפון. מה שקרה מזה, זה שהמלך הארמי, בן הדד, הבן של חזאל, נאלץ לנטוש את גבול ישראל, לנדוד עם כל הצבא שלו מדרום, מאזור שלנו, מאזור שומרון, מאזור גלעד. הוא נאלץ לנדוד צפון הצפון על הגבול של טורקיה וערארת, ושם לנהל באמת מלחמת הישרדות על הממלכה שלו. פתע פתאום, תנסו לדמיין, ישראל, שהייתה ערב השמדה, ערב חורבן, האחרון מכבה אור, ופתאום אנחנו נמצאים באיזשהו שפע של חופש, פתאום אנחנו נמצאים באיזושהי ממש קריסה של הארמים, ואנחנו משוחררים. אם זה לא מספיק, מגיע על זה עוד שלב, שבהם ממלכת ערארת מנסה גם כן לעשות את המלחמות שלה, וזה אומר שכל מלכי הצפון, גם אשור, גם ארם, גם ארם, כולם היו עסוקים בעצמם, ואנחנו בעצם משוחררים. אנחנו הופכים להיות מין מדינת חופש, אפשר לומר, מדינת חופש שלא בכלל בכלל לא סופרים, לא רואים את את האויב. ככה אנחנו מתחילים את ממלכת ירובעם, הרביעי לשושלת יהו. רק תשבו בנפשכם איך נראה שומרון, איך נראית ממלכת ישראל בתקופה הזאת של המאה השמינית לפני הספירה בראשיתה. בתחילת המאה עוד היינו במצב של משבר היום, לפני 20 שנה, כשאנחנו מדברים על שנת 800 לפני הספירה, משבר נורא בארץ. ועכשיו אנחנו בשנות ה-70, בשנות ה-60, אנחנו נמצאים במקום מדהים. אנחנו נמצאים במקום שבו יש בניינים ממש עם חומרי יוקרה. אנחנו נמצאים עם צריכה רעבתנית. אנחנו נמצאים על מיטות שן, על מזריקות של יין. אנחנו נמצאים במקום של שקרון כוח אדיר. כל זה בתוך ממלכה, ממלכה ישראלית נטולת אויבים. ככה נכנס עמוס הנביא לזירה. עמוס הוא סוג שתפקיד להיות שעון מעורר לחברה נרדמת. הוא בכלל לא ישראלי. עמוס הוא יהודי, הוא בא מתקוע, מתקוע אשר ביהודה, ובתור שכזה הוא אורח לרגע. התפקיד שלו לבוא ולעורר עם נרדם בשחרותו. הסיכוי שלו מלכתחילה קטן מאוד, הרעונת הזר. יהודה זו תקשורת עוינת. תנסו לחשוב על הנביא בתור עיתונאי, ופתאום מגיע יהודה לישראל. נכון שבימי רובעם ועוזיה מלך יהודה, היו יחסים תקינים בין ישראל ויהודה, אבל אל תשכחו, בעשור הקודם, בסוף ימי השפל ובתחילת ימי החופש, הייתה מלחמה איומה בין ישראל ויהודה, בין אמציה מלך יהודה, לבין יואש מלך ישראל. הייתה ביניהם מלחמה שמלך יהודה, שהצליח להביס את אדום, התגרה במלך ישראל, ומלך ישראל יואש מחץ אותו, פשוט מחץ אותו. עכשיו פתאום אנחנו רואים את מלך, את נביא מיהודה מגיע לישראל, הוא חשוד. בעינינו הישראלים הוא חשוד, הוא חשוד בתור שתול, הוא חשוד בתור עוין, הוא חשוד בתור מי שבוודאי יחפש את הפגמים שלנו, לא בא לנו לשמוע אותו. והטכניקה שפרק א' של עמוס, פרק א' ועובר לפרק ב', טכניקה גאונית של איש שמבין מה זה להסיט את ליבם של הציבור. הוא צריך לעשות משהו ברטוריקה, כדי שהעם שמסתובב שם בשווקי שומרון, ירצה לשמוע את קולו של הנביא. מה הוא עושה? שימו לב, אם אתם מסתכלים בתמונת על על הפרק שלנו, ומציצים טיפה גם לראשית הפרק הבא, אתם רואים שהוא לוקח מבנה, קוראים למבנה הזה על שלושה ועל ארבעה, והוא מתחיל את הסיפור שלו על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו. לפני שאני ממשיך, אתם שמים לב אולי למי שמחזיק תנ"ך פתוח, שדילגתי על פסוק אחד. דילגתי על פסוק של נבואה שמדברת לאוויר. אני אדבר אליה עוד מעט בסוף, אבל קודם כל אני נכנס איתו לשווקי השומרון, ואני צריך לעבור מסך. אני צריך ש... תושבי השומרון יאמינו שאני רוצה להגיד דברים שבא להם לשמוע, כי אם לא הם מיד מעבירים ערוץ. ואז אני עומד בהייד פארק של שומרון, אני עומד שם על איזושהי במה, ואני צועק על שלושה פשעי דמשק, על ארבעה לא אשיבנו, על דושם בחרוצות ברזלת הגלעד. אני, השומרוני, שומע את הנביא מיהודה עומד וצועק פשעי דמשק, והוא זוכר איך שהם דשו בחרוצות ברזלת הגלעד. זה היה בדור הקודם, אבא שלי סיפר לי על זה. אני שומע את הנביא היהודי אומר, אני הולך עכשיו בשם האלוהים, אני הולך להיכנס בדמשקאים, אני הולך ללחוץ, שילחתי אש בחזאל, ארמונות בדרד אני שורף, שברתי בריח דמשק, ואני הישראלי, אני השומרוני, מוחא כפיים, בא לי לשמוע, הוא איש מדהים, אני רוצה שהוא ידע, מדבר עוד, כי הוא מדבר טוב על ישראל, כי הוא מדבר רע על ארם. נכון, ארם כבר לא רלוונטית, ארם עכשיו נאבקת על גבולותיה בצפון, אבל מי לא שוכח, מי סולח להשפלה שהשפילה אותנו, תראו מה זה דושם בחרוצות ברזלת הגלעד. ככה עמוס מצליח ללכוד את ליבי כבר במערכה הראשונה, והוא מיד ממשיך הלאה על שלושה פשעי עזה, על ארבעה לא אשיבנו. ועכשיו כמובן מי שרוצה יקרא במאמרים שנלווים אל הפרק הזה, את כל הניסיונות ההיסטוריים להבין רגע על מה מדובר, למה ישראלים שונאים את עזה. כתוב פה, על הגולותם גלות שלמה להסגיר לאדום. פתאום אנחנו מבינים שיש משהו שעזה יצרה איזה נתיב שהיא מגלה אנשים כנראה לסחר של בני אדם, כי אדום עסקו בסחר, בעיקר בגמלים לאזור המזרח, וכנראה שבימי השפל הגדולים של ישראל היה משהו בסחר של בני אדם שאדום ועזה היו שותפים אליה. ולכן אנחנו ממשיכים על אל פשעי צור, על הסגירה המגלות שלמה. צור הם האלה שעושים את כל הסחר הימי. אז הנה אנחנו רואים את התמונה השלמה. הוא הולך סובב את פני הארץ הנביא שלנו עמוס, ונותן באמת בשטף קולו איזשהו הדהוד למאוויי הלב של הישראלים. אנחנו רוצים לראות בשמחה, אנחנו רוצים לראות את השפלתם של אויבינו, קודם ארם, אחרי זה עזה, אחרי זה את צור, כל מי ששמח לעידנו, כל מי שרמס את כבודנו, אלה שלא אומר לנו על צור, לא זכרו ברית אחים. אתם זוכרים את הברית הגדולה, צור, הרי זאת ממלכת בית אחאב, צידון הייתה ממלכת צידונים, ואנחנו חשבנו שאנחנו בברית, והנה הם בגדו בנו. איזה כיף לשמוע את הנביא אומר, ושילחתי אש בעזה. איזה אושר לשמוע את קולו אומר, שילחתי אש בחומת צור ואכלה רמונותיה. והוא ממשיך הלאה, פישי עדו, כמובן, והוא ממשיך על הפישי אמון על ארבע לא אשיבנו. הצעתי אש ברבך לארמונותיה, וכולנו מוחאים כפיים. הוא ימשיך הלאה את פישי מואב, וימשיך הלאה את כל האש שתאכל את כל המזרח, ואנחנו כבר לכודים בתוך ידיו של עמוס הנביא שבא מיהודה, שבא מתקוע. אנחנו לא יודעים מי הוא, אנחנו לא יודעים מה טיבו, אנחנו רק חושבים כרגע שהוא לטובתנו. אנחנו חושבים שהוא רוצה לבוא וללטף אותנו באיזה נבואות של נגד גויים ובעד ישראל. את הפטיש שהוא יטיל על ראשנו אנחנו נקרא רק בפרק הבא. אבל כרגע אני רוצה לחזור אל פסוק הפתיחה. פסוק הפתיחה לא פונה אלינו, אל ישראל. הוא פונה לשמיים, הוא פונה אל האוויר, ויומר, אדוני מציון ישאג, מירושלים ייתן קולו, ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הכרמל. בעצם בינינו לבינו, אנחנו הקוראים ששומעים את קולו של הנביא שצועק, השם מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו, אנחנו שומעים את שאגת האריה הפולחת את שמי הארץ, ואומרת נאות רועים יהיו אבלים, יבש ראש כרמל. אנחנו כבר עכשיו יודעים בפסוק הפתיחה שעמוס הולך לבשר רע על ישראל. הוא הולך לבשר להם את חורבנה, כשהם נמצאים בספינת השעשועים שלהם, כשהם נמצאים בימי השקט והשלווה, הוא כבר הולך לבשר להם רע. אנחנו והוא יודעים את זה. הישראלים ששומעים את שלושה פשעי דמשק, את ארבעה לא אשיבנו, את פשעי עזה וצור ומואב ואדום, את כל זה אנחנו כבר הישראלים לכודים בידיו. קוראי התנ"ך יודעים לאן מגמתו.